ורוצים להמשיך בהלל שלנו וגם כמובן לפנות לדבר אלוהים. אתם יודעים שלעיתים אנחנו שומעים חדשות על דברים נוראים שקורים בארצנו או במקומות אחרים בעולם. אז לפעמים אנחנו שואלים את עצמנו אם יכול לקרות דבר יותר גרוע ממה שהיה. ולפעמים אנחנו מופתעים לראות שאכן דברים עוד יותר נוראים קורים אפילו בארצנו. אתם אולי שמעתם או קראתם בחדשות השבוע על מאמן כדורעף בשם בנו ריינהורן, בן 35 מהרצליה, שהוא חשוד בלא פחות מ-140 מקרים שבהם על ידי שימוש באינטרנט ורשתות חברתיות הוא פגע בקטינות. במשטרה הגדירו את המקרה הפדופיליה הזו בעצם הקשה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. קשה לתפוס איך אדם מסוגל לבצע כל כך הרבה פשעים ועוד בקטינות. לכן אנחנו חיים בעולם שהחטא קלקל, כפי שאומרים, כל חלקה טובה בה. היום אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו בעשרת הדיברות, והיום נלמד את דיבר השביעי, שאומר לנו לא תנאף. אלה מכם שהייתם איתנו, שלמדנו את הדיבר השישי, שאומר אל תרצח, ראינו שהחל מדיבר השישי הם כולם מתחילים עם המילה אל או לא. והלואים האלה הם בעצם כולם קשורים למערכת היחסים שלנו אחד עם השני או עם רעינו. ראינו שהמניע שלנו לקיים את כל המצוות או הדברות האלה זה בעצם אהבה. מכיוון שעלינו לאהוב את רעינו, אז אנחנו מכבדים את החיים שלו. אנחנו מכבדים את האישה או את הרכוש שלו, ובוודאי גם את שמו הטוב. ישוע סיכם, כפי שכבר ראינו כמה וכמה פעמים, את הלוח השני בעשרת הדיברות במתי ה' 39, ואמר, ואהבת לרעיך כמוך. אם יש לנו אהבה לאחר, אז בוודאי נרצה לתת ביטוי מוחשי לאהבה שלנו, ולקיים את מצוות אלוהים בכל מה שקשור לרעינו ולכבד אותם, ובכך גם לכבד כמובן את אלוהים. ראינו גם שהדיבר השישי לא רק מדבר על רצח של אדם, אלא גם על הכעסים שלנו. ורצח אופי שלעיתים אנחנו מבצעים אותם בדם קר. מאחורי שתי המילים, שש האותיות, אל תרצח, ראינו שיש עולם ומלואו. ראינו שרוב האנשים אינם מודעים להם, אלא נדבקים לצד של רצח הפיזי. אמנם הדיבר השישי מדבר גם על רצח פיזי, אבל הוא הרבה יותר מזה. וכאשר אנחנו כועסים או אפילו יורדים על מישהו, אנחנו כבר רצחנו אותו, כי לפי מה שישוע לימד אותנו בדרשה על ההר, רצח זה לא רק עניין של מעשה, אלא גם של מחשבה וגם של הלב. הדיבר השביעי מצווה אותנו לא תנאף. וגם כאן יש לנו שתי מילים, שש אותיות, אבל גם כן הרבה מאוד תוכן ומשמעות. באופן אולי הבסיסי ביותר, דיבר הזה אומר לנו שקשר אינטימי ומיני מחוץ למערכת הנישואים הוא אסור. כלומר, לאלה שנשואים אסור לקיים יחסים מלבד עם בן או בת הזוג, ולאלה שרווקים אסור בכלל עד אשר ייכנסו לברית הנישואים או אם ייכנסו. אם דיבר השביעי היה מסתיים רק בזה, אז אולי חלק מאיתנו היינו יכולים להרים קצת את הראש ולהגיד שבדיבר הזה עמדתי, או לפחות בדיבר הזה עמדתי. אבל בדומה לדיבר השישי, לא תרצח, גם כאן הוא הרבה יותר מלא תנאף. הרי כבר אמרנו שעשרת הדיברות הם לא רק עניין של מעשה או אקט פיזי, אלא גם של מחשבה וגם של הלב שלנו. גם בדיבר הזה, דבריו של ישוע על ההר, דרשה שלו על ההר, הם למעשה נר לרגלינו. במתי ה', בהמשך של דבריו על הנושא של הרצח, אז הוא ממשיך ואומר לנו כך בפסוקים 27 עד 30. אז במתי ה', פסוקים 27 עד 30. שמעתם כי נאמר לא תנאף. ואני אומר לכם שכל המביט באישה מתוך תאווה אליה כבר נאף אותה בליבו. אם אינך הימנית תכשיל אותך, נקר אותה והשלך אותה ממך, כי מוטב לך שיאבד אחד מאיבריך משיושלח כל גופך לגהנום. ואם ידך הימנית תכשיל אותך, קצץ אותה והשלך אותה ממך, כי מוטב לך שיאבד אחד מאיבריך מרדת כל גופך לגהנום. ישוע כאן אכן אומר לנו שגם ניאוף איננו רק עניין של אקט פיזי, אלא של הלב, המחשבה וגם הראייה, שבסופו של דבר יכול להוביל גם לאקט של הניאוף. בדיוק כפי שכעס שלא מטופל יכול להוביל לרצח. הרי ישוע אמר לפני שדיבר על האל תרצח, אמר שצדקתכם צריכה להיות מרובה מזו של הסופרים, אם הם או אתם רוצים להיכנס למלכות השמיים. הסופרים היו בטוחים שהם עומדים בתורה וגם מקיימים אותה, כי הם חשבו רק על החיצוניות. לכן בעיניהם, אם לא קיימתי יחסים מחוץ למסגרת הנישואים, אז מילאתי את המצווה הזאת. אבל כאשר ישוע נותן את הפירוש הנכון, המלא לדיבר השישי, השביעי, אז הם כבר לא כל כך היו בטוחים בעצמם, או לא חשבו שהם עומדים ושומרים את המצווה הזאת. אתם בוודאי זוכרים את הסיפור של האישה שנתפסה בנאוף, ואנשים רצו על פי תורת משה לסקול אותה באבנים, כפי שהם אמרו, על פי תורת משה. יוחנן ח' בפסוק 7 עד 11 אנחנו קוראים את ההמשך של הסיפור. יוחנן ח' פסוקים 7 עד 11 נאמר לנו כך: כשהוסיפו לשאול אותו, כלומר את ישוע, זקף קומתו ואמר, מי מכם נקי מחטא שיהיה הוא ראשון להשליך עליה אבן. ושוב התכופף וכתב על הארץ. כשמעם זאת יצאו אחד אחד החל מהזקנים. הוא נותר לבדו והאישה עודנה במקומה. הזדקף ישוע ואמר לה, אישה, איפה הם? האם לא הרשיע אותך איש? השיבה ואמרה, אף לא אחד, אדוני. אמר לה, גם אני אינני מרשיע אותך, לכי ואל תוסיפי לחטוא עוד. הפושעים הבינו שאף אחד מהם לא עמד במצוות של אלוהים, וגם בזו, ולמעשה בעיני אלוהים הם לא יותר טובים מזו שנתפסה במעשה הזנות. או לפחות הם לא היו יותר טובים בעניין הזה. הדיבר השביעי בין היתר מיועד כדי להגן על מוסד הנישואים. בבריאה עוד לפני החטא והנפילה בבראשית ג', אלוהים קובע את מוסד הנישואים. את מה שאלוהים קבע בבריאה כמסגרת נישואים בין גבר אחד ולאישה אחת, נמצא תחת המתקפה החריפה ביותר בימינו, אולי מאז הבריאה. וזה כפי שאנחנו רואים, זה לא רק שם מעבר לגבולות שלנו אצל הגויים, אלא זה גם קורה כאן בארצנו הקטנטונת. בימים אלה שני גברים או שתי נשים מגדלים ילדים אשר במקרה הטוב אולי אחד מבני זוג יש לו חלק בילד. היום יש בלבול גדול מאוד בין התפקיד של אב ואם. והילד כבר לא נראה דומה להורים, כי הוא הרי לא נולד באופן טבעי כפי שאלוהים קבע. גדל או גודל בעולם שלנו דור שלם ומבולבל עם בעיות זהות קשות מאוד. בעיות שלא התמודדנו איתה עד עכשיו. בימינו, אולי יותר מכל זמן אחר, מוסד הנישואים וגם המיניות של הגבר והאישה עוברים מהפכה נוראית. ולכן הדיבר השביעי מקבל חשיבות עוד יותר גדולה בימינו, כי הוא קובע את המסגרת לחיי הנישואים קדושים כפי שקבע הבורא. והוא בדרך הדיבר השביעי מגן על מוסד הנישואים ובמיוחד על האישה. אדם כראש הבריאה של אלוהים, אנחנו זוכרים, הוא נתן שמות לכל חיות השדה ועופות השמיים. כנראה לא נתן שמות לדגי הים. אבל אז נאמר לנו בבראשית ב', החל מפסוק 20, נאמר לנו כך, בראשית ב' מפסוק 20, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחד מצלועותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הסלע אשר לקח מהאדם לאישה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ויהיו שניהם אומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. התמונה שיש לנו כאן היא של אישה אחת המיועדת לאדם אחד. אלוהים, אפשר להגיד במרכאות, תפר לאדם לפי המידות שלו את האישה. היא הייתה מושלמת עבורו והוא עבורה. והמסגרת הזו היא לא של אדם אחד עם עוד אדם, וגם לא של אישה אחת עם עוד אישה, או כל קומבינציה אחרת. הדיבר השביעי בא בכדי לוודא שהמסגרת הנישואים נשארת קדושה. אמנם תחילתה של מסגרת הנישואים היא באהבה, בשותפות, ברצון לשרת את אלוהים יחד ולמלא את המצווה של פור וו. אבל מה ששומר על המסגרת הנישואין והקדושתה היא נאמנות. אהבה היא התחלה של הנישואין, ההמשך שלה, אבל נאמנות היא זאת שגורמת לנישואין לשרוד, וללא נאמנות המסגרת הזו לא תשרוד. אבל נאמנות היא גם מחויבות. מכיוון שנישואין היא ברית, אז חייבת להיות שם גם מחויבות. לא בכדי בדרך כלל בטקס הנישואין הזוג אומר אחד לשני בחולי ובבריאות, באושר ובעוני, בטוב וברע, כל עוד שנינו חיים. אבל נדרשת גם נאמנות מסוג אחר. יוב בפרק למד א', פסוק הראשון, אומר לנו כך. יוב פרק למד א', פסוק הראשון. ברית קראתי לעיניי, ומה אתבונן על בתולה. יוב קראת ברית עם עצמו לא להתבונן בתאווה על אישה אחרת. בין אם אנחנו נשואים או רווקים, כאשר אנחנו מביטים על אישה בדרך שבו אנחנו חושקים בה, אז אנחנו כבר נכשלים בליבנו בקיום הדבר השביעי. אגב, זה נכון גם לגבי אישה אשר חושקת בגבר שאינו שלה. הרי שוב, הבעיה שלנו היא הלב. כי למעשה, כאשר אנחנו מביטים על מישהו או מישהי במטרה לא טהורה, ונותנים למחשבות שלנו לקחת אותנו או להוביל אותנו למחוזות שאסורים לנו, אז כפי שישוע אמר בדרשה על ההר, כבר נאפנו אותו או אותה בליבנו. בהמשך הדרשה שלו על ההר, במתי וב, פסוקים 22 ו-23, ישוע מדבר על המקום של העיניים שלנו. בשני הפסוקים האלה הוא אומר כך, מנורת הגוף היא העין. לפיכך, אם אינך, עיניך טובה, כל גופך יואר. אך אם עיניך רעה, כל גופך יחשך. ואם יחשך האור אשר בקרבה, בקרבך, מה רב החושך? זה כמובן מוביל אותנו לאחד מהתחלואות הנוראיות של ימינו. וזו פורנוגרפיה שהפכה כל כך זמינה ברשת ובכל אמצעים אלקטרוניים העומדים לרשותנו, אבל גם לרשותם של הילדים שלנו. בלחיצה של כפתור, בכוונה או אפילו לפעמים בטעות, אנחנו מגיעים לאתרים המכילים תמונות וסרטים אשר גורמים לנו לניאוף. במקרה שאנחנו נשואים, במקרה שאנחנו רווקים, לזנות. הסכנה של הפורנוגרפיה איננה מדלגת על גברים או נשים, וגם לא על הצעירים או מבוגרים, וגם לא על הנשואים או רווקים. הרשת מפילה את כולנו אם לא נשים לב ואם לא נשמור על עינינו וליבנו. הסכנה היא כל כך גדולה שבקלות אפשר גם להתמכר לזה. ויש הרבה מאוד מחקרים שמראים את הסכנות של צפייה בפורנוגרפיה מכל סוג שהוא. לפני מספר ימים קיבלתי מחקר חדש ומקיף שנעשה בנושא הזה על ידי ארגון משיחי בשם Covenant Eye, שלקחו את השם שלהם מאותו פסוק שקראנו ביוב למד א'. שם מדבר המחקר על הסטטיסטיקות והשימוש, הסטטיסטיקות של השימוש בפורנוגרפיה והסכנות בקרב חתכים שונים של האוכלוסייה. אין ספק שזו גם מגפה בתוך גוף המשיח. זה כולל גם את אלה המשרתים בקהילות. הבעיה הגדולה היא לא רק שהנושא הוא טאבו ואנחנו לא כל כך אוהבים לדבר עליו, כי יש בו בוודאי הרבה בושה, ולכן אנשים לא מוכנים לדבר או להודות בו. אבל הוא התמכרות כמו כל דבר אחר, או כמו התמכרות אחרת. ועם סכנות לא פחותות מהתמכרות לסמים או לשתייה או כל דבר אחר. באיגרת הראשונה ליוחנן, בפרק א' ובפסוקים 9 ו-10, נאמר לנו, אם נתוודה על חטאינו, נאמן הוא וצדיק, לסלוח לנו על חטאינו ולטהר אותנו מכל עוון. אם נאמר שלא חטאנו, לכוזב שמנו אותו ודברו אינו בנו. עלינו בראש ובראשונה להתוודות על חטאינו וגם לבקש עזרה מאדם שאנחנו סומכים עליו. אותו ארגון משיחי, Covenant Eye, יש להם תוכנה אשר ניתן להתקין במכשירים שונים בתוך הבית וגם על המכשירים הניידים שלנו. והוא שולח דיווח על רמת האתרים שביקרנו. אחד הדברים שכבר מזמן ברור מהמחקרים על ההתמכרות, הוא שדרך הנכונה להתמודד היא על ידי כך שצריך לחשוף את הבעיה ולדבר עם מישהו או עם אנשים שאנחנו סומכים עליהם ולבקש מהם לסייע לנו. יש זוג, לא מהקהילה שלנו כמובן, שאני פעם בשבוע מקבל דיווח על האתרים שבה הוא מבקר. ולפעמים יש בדיווח אזהרה, אז אני מנהל שיחה קצרה איתו, אבל התוכנה הזאת אכן מסייע לו בלהתמודד עם הבעיה, ותודה לאל שהוא אכן בחסד של האדון מנצח גם את הבעיה הזו. אני אשמח לספק לכם פרטים אם תרצו על התוכנה הזאת וגם על האתר. אולי אם שאלתם את עצמכם פעם מדוע אנחנו מביטים על אישה או על גבר בתאווה? האם שאלתם מה הסיבה? הסיבה היא בעצם החמדנות שלנו. כי הרי בעצם אנחנו אומרים שאלוהים, לא מקובל עליי את מה שאתה נתת לי, או במקרה הזה את האיש או האישה שנתת לי, או את הרווקות שנתת לי. אתה לא מבין אלוהים, או לא יודע את הצרכים שלי. מה שתפרת לי לא טוב לי, לא יושב עליי טוב. אם רק הייתה לי אישה כזו או גבר כזה, אז הייתי מסתדר. אם אשתי הייתה רק קצת יותר יפה, או אם בעלי היה קצת יותר מבין אותי, או עשיר יותר, או כל דבר אחר, אז הייתי מסתפק בה או בו. האומנם זה כך? הרי אנחנו מכירים שחקנים מפורסמים, כוכבי הוליווד וספורטאים מפורסמים ועשירים, שמתחתנים עם דוגמניות ועם אנשים העשירים ובעלי השפעה הגדולה ביותר. אולי אפשר להגיד במרכאות, חלום של כל אדם. ושמים לב כמה מהר הם מתגרשים, וכמה פעמים זה מסתיים בגירושין. אתם מבינים? אין שום אישה או שום גבר בעולם הזה שיכול למלא את התאוות שלנו או את הרצונות שלנו. אין אדם שיכול לספק את כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו זקוקים. וכל עוד שלא נמצא באלוהים ובמשיח את מלוא הסיפוק שלנו, ונשים אותו מעל הכל, אז תמיד נרוץ אחרי עוד גירוש, מישהו או משהו שכביכול ימלא את ההבטחות שיספק אותנו. אנחנו גם יודעים מהניסיון שלנו שאחרי שמשיגים אותם, מבינים שיש משהו אחר שאנחנו רוצים, וזה לא ממש סיפק אותנו. רק כאשר אנחנו שמים באלוהים ובמושיע את הביטחון המלא שלנו, ומבינים שהוא לבדו יכול לספק את כל הצרכים שלנו, ואין לנו יותר צורך בשום דבר אחר, אז נהיה מסופקים במלוא המובן. אם אתם זוכרים, במבוא לעשרת הדיברות, אמרנו שעשרת הדיברות אינם איזושהי רשימה של עשה ואל תעשה, כפי שקיים בתרי"ג המצוות, ב-613 המצוות של עשה ואל תעשה. הם הרבה יותר מרשימה אקראית, ולמעשה הם סיכום של קוד המוסרי והאתי של אלוהים. וגם ציינו שהמבנה של עשרת הדיברות הוא חשוב, כי אמרנו שהדיבר הראשון והאחרון מהווים איזשהו מסגרת ליחס שלנו עם אלוהים ואחד עם השני. כאשר אנחנו מפרים את המצווה השביעית, למעשה אנחנו מפרים את המצווה האחרונה, לא תחמוד, כי אנחנו חומדים את משהו שלא שייך לנו, בין אם זה אשת רעינו או אישה רווקה שאיננה שייכת לנו, או אישה אקראית באתר זו או אחר, או בטלוויזיה. ולמעשה, כאשר אנחנו חומדים, אנחנו גם מפירים את הדיבר הראשון, שאומר שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כלומר, זו עבודת אלילים. שימו לב מה אומר לנו שאול בקולוסים פרק ג' פסוק 5. קולוסים ג' פסוק 5. על כן מוטטו את איבריכם השייכים לארץ, את הזנות והטומאה והזימה והתאווה הרעה ואת החמדנות שאינה אלא עבודת אלילים. החמדנות שלנו היא עבודת אלילים, כי אנחנו לא מסתפקים בכל מה שאלוהים נתן לנו, ולמעשה מעמידים את עצמנו כמין אל על החיים שלנו. ולכן בפעם הבאה שאנחנו עומדים מול פיתוי זה או אחר, ובמיוחד בכל מה שקשור לדיבר השביעי, בואו נזכור שיש אלוהים אחד שבטובו ובחוכמתו נתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים, ואנחנו יכולים להסתפק בו ובו בלבד. לסיכום, אפשר לומר שכל בגיר שיושב כאן או עומד כאן, גבר או אישה, נשוי או רווק, צעיר או מבוגר, נכשל בדיבר השביעי, כנראה גם בתדירות גבוהה מאוד. כי הרי הבעיה שלנו, כפי שראינו, היא הלב והחמדנות שלנו. אנחנו לא מסתפקים במה שאלוהים נתן לנו ורוצים יותר, אבל למעשה היותר הזה שאנחנו רוצים הוא הרבה פחות. אלוהים בטובו ואהבתו, עם שילוב של חוכמתו, נתן לכל אחד מאיתנו את כל מה שאנחנו צריכים. הרי אם נתן לנו את בנו, את יחידו, האם הוא ימנע מאיתנו משהו טוב? ישוע, אנחנו יודעים, ששמר על התורה בשלמותה, כולל דיבר השביעי. ובכך, במותו ותקומתו, הוא חיפר על כל החטאים שלנו. על הצלב, כאשר הוא אמר נשלם, הוא התכוון שניצח את המלחמה עבורנו, והשלים את מה שאביו ביקש ממנו. הצדקה שלנו הושלמה. זה עבר ומיד. אבל התהליך ההתקדשות יימשך כל עוד אנחנו בעולם הזה. ועד אז עלינו להילחם גם בחטאים המיניים שלנו. אבל תודה לאל שגם כאשר נפלנו בחטא הזה ונופלים ועוד ניפול, דמו של המשיח מכפר גם על החטא הזה. ישוע סיים את המלחמה. אנחנו הוצדקנו במשיח, וכעת אנחנו חיים בניצחון שהוא השיג לנו, ונזכה למלוא התפארת כאשר נהיה איתו יום אחד בשמיים. המלחמה אבל נמשכת, אבל אנחנו לא לבד, ונוכל לסייע ולעודד אחד את השני. המשיח אומר לנו את מה שהוא אמר לאישה שנתפסה באקט הניאוף. גם אני אינני מרשיע אותך. לכי ואל תוסיפי לחטוא עוד. בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו